שלום רב למאזינים העיקרים. הפעם נחרוג מסדר הלימוד הרגיל ונעסוק במצוות השעה לקראת חג השבועות, יום מתן תורה. בימי האביב ישנה הרגשה כי זכינו להגיע לטיפוס על הר גבוה עם פסגות שונות שכל פסגה גבוהה מחברתה. וכל פעם כשאנו מגיעים לפסגה אחת, אנחנו נחים לרגע ונדמה במבט לאחור שעברנו את כל השיאים ואין לצפות יותר להפלה גבוהה יותר. רק אחרי שעות אחדות של מנוחה, כשנרגענו מהטיפוס ואנו מפנים מבט קדימה, אנו רואים כי מחכה לנו פסגה גבוהה עוד יותר, וצריך אחרי שעות המנוחה להכין את הלב ואת הרגליים לטפס הלאה והלאה. מפורים עשינו מאמץ גדול וממושך, וסוף סוף אחרי חודש של הכנה הגענו לפסח, חג החירות, ליל הסדר, אכילת המצות, זכינו להתפלל בכותל אחרי העלייה בחול המועד. משם בפחות משבועיים הגענו ליום העצמאות, מהחירות שלפני אלפי שנים לחירות של עמנו בזמן הזה. ומשם שאבנו אור נוסף וחלקי אורות מעבר הרחוק של פסח שני ושל אותם הגדולים הסמוכים בימי המועדים שלהם, ימי הציון של חייהם לאותם הזמנים. רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי ועוד בל"ג בעומר. עוד לא עברו 10 ימים והנה זכינו ליום ירושלים. אותה ירושלים ששמה מעביר רעד בלבבות ושולח אור ברקים אל העיניים שרואות ואינם מבינות מה הן רואות. האם אנו חיים בדמיון או בחזון? מציאות של שמיים היורדים אל הארץ? או אם הארץ היא זאת שעולה אל השמיים. עוד מראות ירושלים, חזון הר הבית, מציאות הכותל המערבי, עודם מול העיניים, והנה הגיע ראש חודש סיוון. אותו יום של ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד. היום, ראש חודש סיוון, הוא היום שלפני למעלה מ3,000 שנה, קבע בשעותיו הגדולות את גורלנו ועתידנו לעולם ועד. לא רק גורלנו שלנו נקבע היום, גם אומות העולם כולו, כשיבינו, עתידים לזכור את היום בו זכה עם ישראל, העם היחיד בעולם, לשמוע את בקשת השם. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ויתם לי סגולה מכל העמים. כדאי לחזור לפתוח את החומש ולקרוא מילה במילה את קורות היום הגדול הזה, ראש חודש סיוון. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. המילה חודש בתורה מציינת בדרך כלל את היום בו מתחדש החודש, ראש חודש. וכך נראה כי התורה מתכוונת לומר לנו במילים הבאות, ביום הזה באו מדבר סיני. היום הזה הוא היום שקבע את הגעת ישראל אל ההר ואת כל הנמשך ממנו. הדגשה זו של יום ראש החודש כיום המכין את הבא אחריו, מזכירה לנו את ראש חודש ניסן, שגם הוא נקבע להיות ראש חודשים, כאשר הכין את יציאת מצרים, ובו ניתנה המצווה הראשונה לישראל. ובאמת, הגמרא במסכת שבת לומדת בגזרה שווה כי באותו יום של ראש חודש סיוון היה ראש חודש כמו ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן הוא ראש השנה לחירות ישראל. ראש חודש סיוון הוא ראש השנה לתורת ישראל. בהמשך מספרת התורה את אותם הדברים שהתרחשו כאן בעולם שלנו. עם ישראל הגיע ללב מדבר שומם מאדם, וראה מולו את פסגת ההר, הר סיני, אותו הר שנועד לעבודת השם מאז יציאת מצרים. כאמור בדברי השם למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כולם חונים למטה, נחים מתורח הדרך, ובלב מקננת ציפייה דרוכה לרגעים גדולים מאוד, בהם אנו עתידים להגשים את חזון אבותינו, עובדי השם, להיות לעם השם. בהם אנו מצפים למעשים וצורת חיים שצריכים להתאים לעם השם, צורת חיים שבשבילה נברנו. כל איברנו ואורכנו עם הדם הזורם בהם, מצפים אליה, אבל איננו יודעים אותה, מהי. רק אחד מיוחד, ומי יודע להעריך כמה כולנו חייבים לו, ואיך נוכל, אם ניתן בכלל, לפרוע את חובנו זה אליו, במילים או במעשים. משה רבנו, איש האלוקים, גיבור יציאת ישראל ממצרים, לא ישב לרגע לנוח כאשר הגענו למדבר, והוא מיהר לעלות אל ההר הקדוש, הר האלוקים. הוא איננו מסוגל לנוח כאשר הוא הגיע אל ההר הזה, כאשר כל אחד חיפש היכן לקבוע את אוהלו, ואיך לסדר את מנוחתם של בני ביתו באותו אוהל, עלה משה מיד אל ההר לשמוע מה יאמר האלוקים. מסירות זאת כל כך עשתה רושם כביכול, מצאה חן בעיני השם, עד שהוא קרא אל משה מן ההר. הוא לא נתן למשה לטפס אל כל ההר. באמצע ההר נפגש משה עם אור השם שקרא אליו. ואז זכינו לשמוע את אותה הצעה מאת השם להיות לו לעם סגולה. קשה לתאר איך הייתה נראית ההיסטוריה האנושית אם לא היה משה עולה אל ההר באותם רגעי מנוחה. רגעים גדולים אלה של מנהיג יכולים להיות כל כך חשובים לעם. הלוואי היו כל המנהיגים מבינים כמה מסירותם והתנהגותם בזמנים מסוימים כל כך חשובים לעם. הלוואי והיו כל המנהיגים מבינים כי יש רגעים שהם כל כך חיוניים והם יכולים לקבוע את שמם ועתידם שלהם לדורי דורות. חולשת מנהיג וכניעתו ללחצים בזמני מתח יכולים להיות מובנים, אבל לא תמיד נסלחים. לא על ידי אותו העם שנכשל בגלל המנהיג, ולא על ידי משפט ההיסטוריה שיזכור לכל אחד את התנהגותו ואת מעשיו או חוסר מעשיו באותם הזמנים. מי ייתן וזכותו של משה רבנו תאציל על המנהיגים שלנו מאותם המידות האציליות. ואם לא זכינו שמדינאים יגיעו לאותה מסירות לעם ישראל, לכל הפחות נתפלל כי מנהיגי עולם התורה יהיו מסורים לעם יותר מאשר לעצמם ולחוגים הקרובים עליהם. בזאת יזכו להיות לא רק לומדי תורת משה, אלא גם נוחלי שמו הטוב. וגם עליהם יאמר בבוא הזמן, מי שזכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. לפעמים מקננות חששות בלב, כי ישנם כאלה שאינם מודעים מספיק לגודל השעה והאחריות המוטלת עליהם. ובמקום מבט על כלל האומה ועל גודל וחשיבות תפקידו של הדור בו הם נמצאים, הם שקועים בתוך הבעיות של סביבתם ואינם מסוגלים להחלץ בהם. מה יהיה גורל האומה? האם ייתן השם חלילה שאותם יהודים נפלאים שאנו מצפים להם ירדו לטמיון באשמת או בחוסר דעת של בודדים? מבט שלם של אמונה ותליית עין כלפי מעלה, אל בעל הבית האמיתי שאין נמלט מהשגחתו מאומה. מבט כזה מרגיע אותנו ומסלק את הערפל מן הלב. לא אלמן ישראל, לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. גם מבט בוחן כלפי העם והמונם, במיוחד הדור הצעיר שהוא הולך וגדל, הולך ומתעתד להיות הדור הבא. מבט זה מעודד מאוד. לא רק אב רחמן גדול ועצום שאין גבול ליכולתו יש לנו. זכינו לבנים אהובים, יקרים וקדושים, המוכנים להתמסר אל רצון הבורא והגשמתו, ללא גבול וללא חשבונות. כמה רבבות בני נוער מילאו את הכותל המערבי ביום ירושלים, ומהם אלפים שהיו ערים כל הלילה עד אור הבוקר, בידיעתם כי נוכחותם במקום הזה מראה לעולם כולו עד כמה חזק הקשר של עם ישראל אל ירושלים עיר הקודש. קשר אהבה ללא גבול. ובחגים עד כמה מלאים ברוך השם בתי כנסיות ובתי מדרשות, ישיבות ואולפנות עד לאין מקום. אהבת התורה והרצון העז להסתופף בצילה חזקים מכל חולשה גופנית ופיתוי רוחני כלשהו. אפשר לראות בחוש כי דורנו מתקרב לאותם האנשים של דור המדבר, דור המעמד הגדול. אותו הדור שברגע המכריע ענה יחדיו לכל השם. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כדברי אור החיים הקדוש, אשרי העולם שאומה זו בתוכו. מים רבים של אומות העולם ודרכיהם הנלוזות לא יוכלו לחבות את אהבת ישראל השם, ונהרות של רדיפות ולחצים, סחטנות וקטנות מוחים לא ישטפו את צלעי האמונה וצוקי הביטחון בשם של נשמות אלפי בני ישראל המסולאים בפז. כדאי לקרוא את פרשת הימים האלה, לראות את תיאור המסע ומתן בין השם לישראל שקדם למעמד מתן תורה בחג השבועות. כדאי לקרוא במיוחד את דבריו הנפלאים של בעל אור החיים הקדוש, איש הפלא, כהגדרתו של משה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. כך הוא מתאר את התמיהה על צורת ניהול הדברים כפי המתואר בתורה. הרי השם אמר למשה, אם שמוע תשמעו בקולי ויתם לי סגולה. ובסיום אמר, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ובהמשך, לתדהמתנו, משה במקום לדבר אל כל העם, קורא לזקני העם ומוסר להם את דבר השם בהצעתו. והרי נצטווה לדבר אל העם. העם שהזין מן הצד לא נתן לזקנים לענות, וכך כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. מבאר אור החיים הקדוש כי באמת ציווה השם את משה לשאול את ישראל, את המון העם, האם הם חפצים בברית עם השם? אבל לא הודיע לו איך ישאל אותם. משה רבנו, שהבין עד כמה גדולה השעה המזדמנת, וכמה גדולה האחריות לתשובה שתינתן באותו זמן, חשש שמא ישנם אנשים שאינם מעולים, והם עלולים לקלקל את השורה בתשובותיהם השונות. כן, חשש לכל מיני ספקנים ופחדנים למיניהם, שיססו, אולי התורה היא מעל כוחותינו. וגם הם הצטרפו לאלה התורפים את השעה. לכן קרא משה לזקני העם בתקוותו כי מהם הוא יקבל בוודאי תשובות ראויות, ויוכל לשוב אל השם בשם העם בתשובה מכובדת. העם שהזין לדו שיח בין משה רבנו והזקנים, וליבו הרגיש את הרגעים הגדולים, היה כל כך מוכן נפשית לדבקות בשם, ולא רצה לתת לזקנים לענות בשמו. הוא קרא יחדיו בלי סוס ובלי פקפוק, כל אשר דיבר השם נעשה. וכך מסיים אור החיים, אשרי העולם שאומה זו בתוכו. ועל זה אמר הנביא, ממשיך אור החיים, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך. כי הכוונה לאהבה גדולה שכל העם בכללותו ענה כולו תשובה אחת, ודברים אחדים. זהו המובן של כלולותייך. אולי מותר להוסיף גרגיר קטן של ביאור הנראה לעניות דעתי. ידוע מהגמרה על שבחם הגדול של ישראל שאמרו נעשה ונשמע. אמנם ביטוי זה של נעשה ונשמע מסופר בתורה רק בפרשת משפטים ולא במתן תורה ופרשת יתרו. שם נאמר רק כל אשר דיבר השם נעשה. מדוע שעתה התורה ולא סיפרה את סיפור הנעשה ונשמע כאן לשבחם של ישראל? ועוד קשה, למה התכוונו כאשר אמרו כל אשר דיבר השם נעשה? אם הכוונה לדברי התורה היה מקום לומר כל אשר ידבר השם נעשה, הרי עדיין לא נאמר שום דברים מדברי התורה. ונראה לומר כי כאשר שמע העם כי השם רוצה להקים בעולם אומה קדושה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי זה מה שנאמר להם על ידי משה. כי השם חפץ לרומם את עולמו על ידי אותה אומה שתהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזאת הייתה כוונת השם, כי הוא יעשה אותנו לממלכה קדושה, כלומר ירומם אותנו בדרגת קדושה למעלה משמירת המצוות שעלינו לקבל על עצמנו. על זה באו ישראל עם קדושי ואמרו, כל אשר דיבר השם, שהוא יעשה אותנו לממלכת כהנים וגוי קדוש, גם את זאת אנחנו מקבלים על עצמנו. אנחנו נעשה את עצמנו קדושים יותר מהמצוות שנצטווינו. דברים אלו מתאימים למדרשים רבים שבהם מופיעה אהבת ישראל השם. כך נאמר במסכת עבודה זרה על הפסוק כי טובים דודיך מיין. אמרה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, יותר ממה שגזרת עליי, גזרתי אני על עצמי. שנאמר, כי טובים דודיך מיין. טובים דברי סופרים יותר מיינה של תורה. ועוד נאמר במקום אחר, בברכות, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, איך לא אשא פנים לישראל? אני אמרתי במצוות ברכת המזון, ואכלת ושבעת, ואז וברכת. והם דקדקו על עצמם לברך עד כזית ועד כבצה, למרות שעדיין לא זכו לסבוע. אשריהם ישראל בדור ההוא ובכל הדורות, ובדורנו אנו, שכולם מלאים אהבת השם ודבקות למלא את רצונו למעלה מכוחותיהם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. והוא יתברך למען שמו, יקיים במהרה את דבריו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לשם ולתהילה ולתפארת. במהרה בימינו, אמן.